לפי ההלכה. בהחלט תראו שיש למילה פחד יש כמה וכמה מילים נרדפות ברחבי התנ״ך. יש יראה ויש פחד ויש לא תערוץ ולא תחת ואימה וחיטת אלוקים. הרבה מאוד מילים מקבילות וכל אחת יש לה משמעות מסוימת מיוחדת. ובואו נעשה סקירה היסטורית במידה רבה דרך כל הדרך התנ״ך מאברהם אבינו, כשאנחנו מפגשים כמעט עם כל אחד מראשי העם בפחד. אני קורא אברהם, עוד לפני שהוא היה אברהם. מספר אחד. אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. ממור פחד, אומר רש"י. אחר הדברים האלה, כל מקום שנאמר אחר סמוך, אחרי מופלג. אחר שנעשה לו נס שהרג את המלכים, הלו היה ממש נס אדיר, 318 חבר'ה להרוג את ארבעת המלכים הענקיים האלה, כדר העומר וכו'. אז הוא ניצח את המלכים האלה בצורה מופלאה, והיה דואג ואומר, שמא קיבלתי שכר על כל צדקותיי. אברהם אבינו ידע, הכיר את עצמו שהוא עשה הרבה דברים טובים. אז יש לו מחסן של זכויות אצל הקדוש ברוך הוא. עכשיו כל המחסן התרוקן, כי היה כזה נס. היה דואג ואומר, שמא קיבלתי שכר על כל צדקותיי. לכך אמר לו המקום, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכר מן העונש שלא תיענש על כל אותם נפשות שהרגת, ומה שאתה דואג על קיבול שכרך, שכרך הרבה מאוד. אל תשים לב שאתה הרגת שם הרבה מאוד אנשים, מה שנקרא במרכאות חפים בפשע לפעמים גם כן, כבר דיברנו על הדבר הזה בעבר, יש מהר"ל מאוד מפורסם, שהוא אומר שכשמתוך עם מסוים שעשה איתנו מלחמה, יצאו אחר כך בודדים מסוימים ושהם עושים לנו דבר צרות, אנחנו יכולים לפגוע עליו דווקא בהם. כי הם יצאו מתוך העם הזה. ככה הוא מסביר את העניין הזה שבני יעקב פגעו בשכם, שבעצם הם לא גנבו את הילדה הזאת, רק המנהיגים שלהם. אבל הם, כיוון שהם היו, העם שלהם היה חלק מהסיפור הזה, זה מה שיעקב באמת רצה, הסכים שיעשו ברית מילה זה כדי שהעם הזה ייחלש ולא יוכל להגן על המנהיגים שלו. כשהגיעו לקחת את דינה משם. אבל כל פעם דבר שלא יהיה, נהרגים הרבה אנשים, ואברהם אבינו, היה לו קצת הרהורים בעניין הזה, שאולי הוא היה צריך לעשות איזה מיקוד, לא להרוג את כולם. קיצור, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה לא שום דבר, לא קרה שום דבר, אתה עשית מה שצריך לעשות, והשכר מובטח לך, יצחק. ויראה אליו השם בלילה ההוא, ויאמר אנוכי אלוהי אביך, אל תירא. כי איתך אני, וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי, אומר אור החיים הקדוש ממאור פחד, אל תירא, להיות שראה השפלה ממלך פלישתים, הפסוקים האלה נאמרים אחרי שמלך פלישתים זרק את יצחק מפלישתים. אז יצחק, הוא השפיל את יצחק. אז יצחק חשב, הנה, הקדוש ברוך הוא אפשר לו להשפיל אותי. ראה השפלה ממלך פלישתים שגרשו מארצו, ולא ידע איך יפנה. אז הוא חשב שהשם עזבו, אמר אל תירא, לא עזבתיך, איתך אני. זה הכל יהיה לטובה, מה שאתה עזבת את פלישתים, אמנם נראה לך שזה רעה וזה השפלה, בסופו של דבר אתה תראה איך שאתה תתגבר על כל הסיפורים האלה, ואתה אפילו היחידי משלושת האבות שלא צריך לרדת לחוץ לארץ, ואסור לך לרדת לחוץ לארץ, כי אתה תקבל את פלישתים, תקבל את כל השטח הזה, יש לך. יעקב, יש פה כמה ברמה סוגי יראה אצל יעקב. ויירא, מספר 5, ויומר, מה נורא המקום הזה, פה המקום שלנו, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. אז אברהם, יעקב הצטער שהוא ישן בכלל במקום הזה, והוא לא זכר שזה שער השמיים. אבל אחר כך יש יעקב שירא מפני בנו משהו אחר, מספר 6, ויירא יעקב מאוד וייצר לו. ויחס את העם אשר איתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים משני מחנות, ויירא וייצר, מה הפשט פה, אומר רש"י, ויראה שמה יהרג, ויצר לו אם יהרוג הוא את האחרים. לא, אנחנו לא הולכים להרוג בשמחה. אז ויראה ויצר. לכן הוא חילק את כולם לשניים, וברוך השם הקדוש ברוך הוא הציל אותו. על יעקב יש גם בנביאים, בעיקר בישעיהו, יש משפט אחד שהוא מצטטים אותו תמיד הרבה פעמים. יש מאמר מאוד יפה של משה דיין. בכותרת של המאמר כתוב מה שכתוב פה במספר 6, ויראה יעקב מאוד ויצר לו ויחץ את העם וכו', ובישעיהו מספר 7, כה אמר השם עושך ויוצאך מבטן, יעזרך אל, יעזרך, אל תירא עבדי יעקב, ישורון בחרתי בו. אל תירא עבדי יעקב. אנחנו רואים את זה 22 פעמים במוצאי שבת. אז אנחנו רואים, כבר עד עכשיו ראינו כל מיני סוגי עירה. עירה אחת יש, עירה מהקדוש ברוך הוא כמובן. ויש עירה שמה יהרוג, ויש עירה שמה יהרג. וכבר עכשיו אנחנו יכולים ללמוד מוסר, אמנם מאברהם, יצחק ויעקב, את המצוות אנחנו לא לומדים. מצוות מילה אנחנו לומדים רק ממשה רבינו וכדומה. אבל כל ההנהגות האלה של כל האבות, בוודאי שאנחנו חייבים ללמוד מהם. אחר כך אני עוד אראה לכם בסוף השיעור. חלק מהמאמר הזה של משה דיין, הנקרא אל תירא עבדי יעקב. משה רבנו, בפרשות הקודמות כתוב, משה רבנו הלך וכבש את סיחון, ואחר כך הוא כבש את אוג. וזה דבר מאוד מעניין. כשהוא הלך ללחם נגד סיחון, לא כתב שהוא פוחד. נגד אוג, פוחד. הנה, אני אראה לכם את הפסוקים, מספר 8. ויפנו ויעלו דרך הבשן, ויצא אוג מלך הבשן לקראתם, והוא וכל עמו למלחמה ידראי, ויאמר השם אל משה, אל תירא אותו. זה סיחון לא אומר הפסוק הזה. כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארצו, ועשית לו כאשר עשית לסיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון. למה בסיחון הוא לא פחד ואצל עוד ואוג מלך הבשן הוא פחד? אז רש"י מגלה לנו את הסיבה. אומר רש"י, אל תירא אותו, שהיה משה ירא להילחם באוג. שמא תעמוד לו זכותו של אברהם, שנאמר ויבוא הפליט, כשהייתה מלחמה נגד ארבעת המלכים, ונשבע גם שם לוט בן אחי אברהם, אז אוג, הוא היה הפליט משם, והוא בא לאברהם אבינו וסיפר לו שהקרוב שלו נשבע, ואז אברהם אבינו עשה מלחמה נגד ארבעת המלכים. אז אברהם אבינו, אז משה רבינו חשש, שמא אוג יש לו איזה שכויות. האמת היא שזה קצת קשה להבין את הדבר הזה, כי כשאתם מסתכלים בבראשית, בסיפור הזה שהפליט מגיע לאברהם ומספר לו שנשבע לוט, רש"י שם אומר, אחת האפשרויות של רש"י, שמה היה התכנון שלו, הוא לא כל כך היה צדיק שרוצה שאברהם עכשיו יעשה מלחמה, הוא רצה שאברהם יהרג במלחמה, והוא יישא את שרה. אבל בכל מקרה, כיוון שהוא עשה בסופו של דבר, כך צריך להסביר את זה, כיוון שהוא עשה בסופו של דבר גם איזה דבר חיובי, אז משה רבנו חשש ממנו. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אל תחשוש ממנו, תראה שאתה תנצח אותו, וכך וכך כך גם היה. יהושע, מיד בפרק ראשון, עלו צוויתיך חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת, כי עמך השם אלוקיך בכל אשר תלך. מה מפחד? משה רבנו הבטיח לו, אתה תרבוש את ארץ ישראל, אתה תחלק את ארץ ישראל לשבטים. אומר המלבים, שיש פה עוד גנוז בתוך הפסוקים האלה עוד דבר, מספר 11. ציווהו על החיזוק בחלוקת הנחלות ובשמירת התורה. יש כאן ציווי, לא לפחד, זה כתוב ברמז. אל תערוץ ואל תחת. אבל חזק ואמץ, זה נאמר לגבי שאתה תחלק את ארץ ישראל, ויהיו לך הרבה בעיות בזה, אולי כל מיני שבטים, יהיו להם ערעורים וכדומה. אתה תחלק את הנחלות כמו שצריך, ועוד דבר אחד, שמירת התורה. אז כתוב שהקדוש ברוך הוא היה לו, אותו מלאך שבא אל יהושע, בתוך המחנה שם, למה לא למדתם תורה בלילה בהפוגה של הקרבות? אז מה שכתוב פה חזק ואמץ, זה בעצם חיזוק של תורה וחיזוק של חלוקת ארץ ישראל. אבל את הפחד מהאוגויים, לא, זה כבר היה, רק מזכיר לו את זה כאן, אבל בעצם, יהושע לא פחד פה מהגויים, כי בידע שיש לו הבטחה של משה רבינו. דברים נפלאים, אנחנו יכולים לקרוא בספר מלכים ב' פרק ו' במספר 14. היה מלך יהורם, לא היה צדיק גדול, ומלך ארם נלחם נגדו. אני קורא מספר 14. ומלך ארם היה נלחם בישראל, ויבעץ אל עבדיו לאמור, אל מקום פלוני אלמוני תחנותי. בוא אנחנו נתקיף את עם ישראל בנקודה הזאת, בתצה הזה, אני הולך להתקיף את עם ישראל. וישלח איש האלוהים אל מלך ישראל אמור, אז אלשע שליח ליורם, ישמר מעבוד במקום הזה, כי שם ארם נחיתים. תדע לך שמכינים לך מערב בנקודה הזאת. וישלח מלך ישראל אל המקום אשר אמר לו איש האלוהים, ויזירו ונשמר שם לא אחת ולא שתיים. זה קרה כמה וכמה פעמים. כל תצה שאמר ארם, פתאום ישראל לשם לא הגיעו. אז המלך של ארם בצדק, ויסער לב מלך ארם על הדבר הזה. ויקרא אל עבדה ויאמר, הגידו לי מי משלנו, מלך ישראל, מי זה השבק פה שהולך ומספר לעם ישראל איפה אנחנו הולכים להתקיף אותה? ויאמר אחד מעבדיו, לא אדוני המלך, כי אלישע הנביא אשר בישראל יגיד למלך ישראל את הדברים אשר תדבר בחדר משכביך. יש להם איזה איש אחד מופלא ביותר, הוא שומע אותך כשאתה מדבר את כל הסודות. ויאמר לכו וראו איך הוא, וישלח ויקחהו, ויגד לו למור, והנה בדותן. דותן מזכיר לנו שגם את יוסף הצדיק, דותן נחלי דתות, בדותן. וישלח שם הסוסים ורכב וחיל כבד, ויבואו לילה והקיפו את העיר. והשכם משרת כמו איש האלוהים לקום וליקום ויצא, והנה חיל סובב את העיר וסוס ורכב. ויאמר נערו אליו, האדוני, איכה נעשה? הם באו לתפוס אותנו. ותראה מה זה, זה רכבים פה, טנקים מכל הצדדים. ויאמר, אל תירא, כי רבים אשר איתנו מאשר אותם. איך רכבים? ויתפלל אלישע ויאמר, השם פקח נא את עיניו ויראה. ויפקח השם את עיני הנער וירא, והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבות אלישע. כשצבא ישראלי הולך למלחמה, אז יש לו באמת את מה שרואים בעיניים, אבל יש לו גם צבא עצום של מלאכים ושל סוסים ורכב ושל אש, שהיא לא נראית, אבל זה ישנו. בשביל זה הפסוקים האלה מספרים לנו את הסיפור הזה, זה לא סיפורים סתם. פרס 17, וירדו אליו, והתפלל אלישע אל השם ואמר, הכנה את הגוי הזה בסנוורים. אלישע התפלל שהחיילים האלה שבאים לתפוס אותו, התעברו. ואמר עליהם אלישע, לא זו הדרך ולא זו העיר. אז הוא הוליך אותם, כשהם היו מוקי סנוורים, אלישע בא אליהם ואמר, אתם מחפשים את אלישע, בואו אני אראה לכם איפה אלישע, והוא הכניס אותם לתוך שומרון. ואני קורא מספר 18, ויהי כבעם תוך שומרון, ויאמר אלישע, השם פקח את עיני אלה ויראו, ויפקח השם את עיניהם, והנה בתוך שומרון, נדהמו. ויאמר מלך ישראל אלישע, כראותו אותם, הכה אבי, יהורם רצה להרוג אותם. ויאמר, לא תקם, אשר שבית בחרבך ובקשתך, אתה מכה. שים לחם ומים לפניהם, ויאכלו וישתו וילכו אל אדוניהם. זה גרם אחר כך, כמו שכתוב כאן במשך הדרך, שלא יספו עוד דודי ארם לבוא בארץ ישראל. החשבון של אלישע היה שהם יבואו כל החבר'ה האלה, החיילים שהתעברו ופתאום הסתכלו, הם יבואו ויספרו לאלישע, למלך שלהם מה שקרה, באמת אחר כך זה השפיע שדודי ארם לא בא. אבל צריך לדעת שהתנ"ך מספר לנו שגם אם אתה לא רואה לא את הסוסים ואת הלא את הרכב ולא את האש, הקדוש ברוך הוא נמצא איתך כאשר אתה עושה מלחמה. בוא נראה עוד. כאן בעצם נפגשנו עם פחדים אישיים, אברהם, יצחק, יעקב, ישוע, ואצל אלישע. בואו נסתכל מה שכתוב בציווי לכלל ישראל, בעניינים בעניין הזה, של הפחד. אני קורא בתחילת דברים מספר 19. כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני איכה אוכל להורשם. לא תירא מהם, זכור, תזכור את אשר עשה השם אלוהיך לפרעה ולכל מצרים, המסות הגדולות אשר ראו אליך, והאותות והמופתים והיד החזקה והזרוע הנטויה אשר הוציאך, השם אלוקיך כן יעשה השם אלוקיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם וכולי. אז אנחנו רואים שעם ישראל מפחד, ובצדק, יש מול העם הזה, לא יודע מי שמתראה מכם במלחמה, המלחמה זה דבר מפחיד. אתה יודע שיש מולך גייסות עצומים, אני זוכר את עצמנו במלחמת לבנון, יש פחד טבעי. מה פה שאתה, הקדוש ברוך הוא אומר לך, אל תירא. אתה רואה עוצמה אדירה מולך, ואתה כנראה נחות בציוד ובכל הדברים האלה, אז אתה מפחד. תראו מה שכתוב במלבים, מספר 25. לא תירא מהם. כבר כתב האברבנאל שלא ייפול תחת המצווה שלא יירא האדם ולא יפחד. היראה אינו פועל בחירי. אני בחרתי בעצמי לראות, ליראה ממשהו לפחד, זה דבר טבעי. רק דבר נמשך מהשארת האדם שמחלו שהרבב, האבים הערבים רבים, זה דבר טבעי. אתה לא יכול לעצור את הדבר הזה. ועל כן, יירא ויפחד. יירא זו לא תסור מליבו על ידי הזהרה שהזהירו אותו שלא יירא. כולם יסבו לו, אל תירא, מה זה דבר טבעי. ועל כן, ממשיך הלאה, בהזהרה שלא יירא, צריך תמיד את הזכירה. מה כתוב פה בפסוק? לא תירא, זכור תזכור. אני נותן לך עכשיו מתווה, איך שלא תפחד. אין לי שום טענות אליך שבו תביא ברגע הראשון אתה מפחד. אבל אחר כך תסתכל על המתווה שאני אומר לך, ואחר כך נראה את זה יותר מפותח את הדבר הזה. יזכור כי גיבורי חיל רבים, או מלך גדול רב ושליט, עומד על ימינו לעוזרו. מי שעומד איתך, זה הקדוש ברוך הוא, עומד איתך לעוזרו. עם מלך יותר גדול מכל המלכים שיש בעולם. כמו שאמר אלישע. שכוחו גדול מכוח האויב, על ידי זה תסור היראה מליבו. וכן בעזרה זו שאמר לא תירא מהם, אמר להסיר היראה ושזכור תזכור את אשר עשה השם אלוהיך לפרעה ולכל מצרים, שהיו גם כממים רבים, ומלך אז בראשם והכניעם השם לפניך. תזכור את ההיסטוריה. אבל בכל זאת אנחנו רואים שיש מחלוקת ראשונים קצת בעניין הזה. הרמב"ם בספר המצוות לא תעשה נ"ח, מספר 26, כותב ככה: הזהירנו מליראי האויבים בעת המלחמה ושלא נברח מפניהם, על חובה עלינו להתגבר ולעמוד ולחזק כנגד העם האחר. וכל מי שיסוג אחור ויברח כבר עבר הלא תעשה, הוא אומרו לא תערוס מפניהם. ונכפלה הזרה זאת לא תיראו, ונכפל הציווי בזה העניין שלא יברחו ושלא ישובו אחור בעת המלחמה, כי בעניין זה אפשר לקיים אמונת האמת. מה הכוונה? אם אתה מקיים את אמונת האמת ואתה זוכר באמת את כל ההיסטוריה של כל ההתגוששויות שלנו עם כל העמים בכל מהלך ההיסטוריה, אם אתה זוכר את הדבר הזה בסופו של דבר התגברנו והצלחנו, אז אתה תצליח. אבל בכל זאת הרמב"ם אומר, אם אתה כן עדיין מפחד, אתה עובר על לא תירא. ויש גם מצוות עשה, 27, הרמב"ם בספר המצוות, שציוונו לקדש את שמו. מצווים לפרסם האמונה האמיתית בעולם ושלא נפחד באיזה קשום מזיק, אף על פי שבא עלינו מכריח לבקש ממנו לכפותנו, מי שרוצה לכפות אותנו לעבור עבירה על הקודש של הקודש ברוך הוא, לא ישמע אליו, אבל למסור עצמנו למיטה. מסירות נפש, ככה זה גם המלחמה. וגם הרמב"ם בספר המצוות הקצר כתוב ככה במספר 28, לא יראו אנשי המלחמה ולא יפחדו מאויביהם בשעת המלחמה. אומר הרייבד, אמר אברהם, הבטחה היא ואינה אזהרה. אומר הרמב״ם לא צודק, הרמב״ם אומר שזה לאו, זה לא לאו, אבל הקדוש ברוך הוא מבטיח שאם אתה תהיה בסדר ואתה תזכור כמה דברים, אני אדאג שהפחד שלך יתפוגג. אבל זה גם האדם שאחר כך גם כן עדיין מפחד, לעליו הוא לא עובר. אומר רבי יוסף, 29, רבינו מפרש קרא כפשטי שהיא עזרה, רבינו זה הכוונה הרמב״ם, הוא אומר שזה עזרה לא לפחד. עד הרבה, לרייבד יש לתמוע, למה הוציא הפסוק מפשוטו, לחלוק על רבנו? מה אתה אומר שזה כתוב? לא תירא, לא זה לאו. אבל איך הרייבד הוציא את הפסוק הזה מפשוטו? אבל על כל פנים, איך שלא יהיה, גם הרמב"ם לא מתכוון לומר שאתה בשנייה, כמו שאמר המלבים, בשנייה הראשונה אתה מפחד, בטח שאתה מפחד בהתחלה. אבל יש לך מתווה איך להשתחרר מהפחד הזה. אחר כך נראה בהמשך הדרך עוד פעם את המלבים למטה למטה. אתם יודעים שלפני שאדם, הצבא הולך למלחמה, אוספים את כולם, ויש שם רב צבאי, כהן כהן משוח מלחמה, הוא מדבר. הוא מדבר לעם ישראל, 30. שתי פעמים מדבר משוח מלחמה אל העם, זה רמב"ם. בספר שיוצאים קודם שיערכו המלחמה, אומר לעם, מי האיש אשר נטע כרם ולא אכיל אלוהו, ילך וישוב לביתו וכו'. כשישמע דבריו, יחזור מעורכי המלחמה, ואחת בעורכי המלחמה, ואחת באורחי המלחמה, יותר קרוב על המלחמה, אל תראו ואל תחפזו. הוא קודם לא אומר להם אל תראו, קודם כל הוא שולח הביתה את אלה שבאמת משוחררים במלחמה. ואחר כך הוא אומר את המילים לא לראה. והרמב"ם פה מוסיף, תראו בפרק ז' הלכה ג' במשך הרמב"ם, עת שעורכים המערכות הם קריבים להילחם, משוח מלחמה עומד במקום גבוה וכל המערכות לפניו. ואומר להם בלשון הקודש, שמע ישראל, אתם קריבים היום למלחמה לאויביכם. המילה שמע ישראל היא, כל אחד היא מזכירה לו את מה שהוא אמר בבוקר ומה שהוא אומר בערב, שמע ישראל, שאין בעולם שום דבר מלבד הקודש ברוך הוא, השם אחד. אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם, כי השם אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. עד כאן אומר משוח מלחמה וכהן אחרת אחר מטמיע כל העם, אחר כך מדבר משוח מלחמה מאש אשר בן הבית וכו' וכו'. עד כאן משוח מלחמה מדבר, השוטר משמיע את העם, ואחר כך אתם יודעים שמעמידים מאחורנית, מאחורי הצבא, אנשים גדודים הם כשלים בידיהם, מי שאחר כך אחרי כל הסיפור הזה בורח מהמלחמה, מותר להם להרוג אותו, כי תחילת נפילה ניסה. ירמיהו עוד אומר, עוד נקודה נדבך שאחר כך נראה ברמב״ם, עוד רגע את הרמב״ם, שהוא עם כל מה שאנחנו אמרנו, תראו מה שהוא עושה הרמב״ם. אבל קודם כל ירמיהו. אתם יודעים שהאדם שעובד אצל מישהו, הוא חייב להיות עבוד, עבודה, אפילו לא לומר שלום בדף היומי הגדול. היו עוברים אנשים שם לתנאים באמצע העבודה שלהם, לא היו אפילו אומרים שלום. צריכים להיות נאמן לחלוטין לעבודה. יש כעבודה פיזית ועבודות אחרות ופרנסה, אבל יש עבודה שנקראת מלחמה. ועל זה אומר ירמיהו, ארור עושה מלאכת השם רמיה וארור מונע חרבו מדם. אומר הרד"ק, ארור יקלל מי שיהיה במלחמה וירפה ידו מהרוג. מרחם, הוא מרחם אל מישהו, אז הוא לא הורג אותו. הוא מרפא את ידיו על הדבר הזה, ויש פה חפים מפשע וכדומה. כל הבעיה היא להחליט שזה מצב של מלחמה. אחת הבעיות שלנו בימים האלה היא שאנחנו עוד לא החלטנו שאנחנו במלחמה. אנחנו, נכון, יש כל מיני הפסקות במלחמה. אבל אם זה מלחמה, אז עובדים כמו במלחמה. זה לא, אתה לא יכול להגיב ככה, להגיב ככה, בצורה, אנשים שמולך הם אכזרים, כמו שראינו את האכזריות שלהם לפני כמה ימים, לפני 18 ימים. הם לא מתחשבים בזה שאתה מרחם ושאתה עוזר ושאתה עושה. הם כבר החליטו שזה מלחמה. רק לצערנו אנחנו עוד, המנהיגים שלנו עוד לא התחילו לכך שזה מלחמה. אז תראו מה שהרמב״ם אומר על הדבר הזה, 33. מאחר שיכנס בקשרי המלחמה, כשאתה מחליט שזה מלחמה, יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה. זה הבאתי פעם את הרמב״ם הזה. מה זה פתאום מקווה ישראל? מקווה ישראל זה הקדוש ברוך הוא, תגיד, האלוקים, השם. יש לו, למה הוא משמש בכינוי מקווה ישראל? אני חושב, אולי זה דרוש, אבל יכול להיות זה אמיתי. כשאתה נכנס למקווה, אתה חייב להיות כולך בפנים. אם שרה אחת בועלת את החוצה, זה לא מקווה. אתה צריך להיות כולך עם הקדוש ברוך הוא. כמו שאתה נמצא במקווה. מושיעו בעת צרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. זה מה שאמרנו מקודם שאומר שמע ישראל. מה המשך של שמע ישראל? השם אלוקינו, השם אחד, ייחוד השם. תדע לך שאתה הולך עכשיו להגן על כבוד השם, וישים נפשו בכפו, ולא יירא ולא יפחד ולא יחשוב לו באשתו ולא בבניו, ולא ימחה זיכרונם מליבו. זה קצת מנוגד לתפיסות המודרניות של המלחמה, שאם החייל הוא קרוב הבית, אז הוא מלחם יותר טוב. הרמב״ם אומר לא להפך. אתה תדע לך, אתה עכשיו אין לך שום דבר בעולם, רק להילחם. ויפנה מכל דבר למלחמה. בכל לבבך ובכל נפשך, תכף תראו. וכל המתחיל לחשוב ולהערר במלחמה, ומבהיל עצמו עובר בלא תעשה, שנאמר, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תעצו מפניהם, ולא עוד, אלא שכל דמי ישראל תלויים בצווארו. תדע לך שאתה אמנם יחידי, אבל אם יש חס ושלום כישלון במלחמה, אתה אשם. אם לא ניצח ולא עשה מלחמה בכל ליבו, בכל נפשו, תראו עוד פעם זה כזה, בכל ליבכם ובכל נפשכם, הרי זה כמי ששפך דמי הכל. כל הנלחם בכל ליבו, בלא פחד, ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד. הוא רמז לרמב״ם, הרמב״ם עצמו, שאמר בהלכה שמה, שהמצוות עשה של מלחמה זה קידוש השם. מובטח לו שלא ימצא נזק ולא תגיע ורעה, ויבנה לו בית נכון בישראל, ויזכה לו ולבניו עד עולם, ויזכה לחיי העולם הבא, שנאמר, כי עשו יעשה השם לאדוני בית נאמן, כי מלחמות השם אדוני נלחם, וראה לו תימצא בך. זה דברים שאביגיל אמרה לדוד המלך, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך. אז אנחנו לא יכולים להגיד שמי שלא חזר מהמלחמה, אז הוא לא קיים את מה שהרמב״ם פה אומר. יש לפעמים, כתוב, כזאת וכזאת תאכל חרב. יש לפעמים נסתר פנים. אבל באופן כללי, האדם צריך לדעת שעכשיו הוא, המקצוע שלו, כמו שאמר ירמיהו, זה מלאכת השמש עכשיו. אתה צריך מה שיותר לפגוע באויב, בלי חשבונות ובלי כל מיני תחומים לעשות, לפגוע רק בפלויני ובאלמוני וכדומה. אתה במלחמה לא מסתכל על האויב ומסווג אותו לקבוצות. זה גוף שלם שעומד עכשיו נגדך. עכשיו תראו את זה, מלבים נפלא בספר שמואל. המלבים כבר אמר את זה, אבל פה הוא מפתח את זה יותר יפה. 37. כתוב על שמשון המורה לא יעלה על ראשו. אם כמעט דמר שנדרתו בנזירות, כלומר, מוכל ויעלה לראשו, כששמעו לאמא שלו שהבן שלה יהיה נזיר. נוספת הקדושה של הלוי, הוא היה גם לוי. אם כמאן דאמר, זה מורה בשר ודם. מה שכתוב, הוא מורה לא יעלה על ראשו, בפשטות זה הכוונה שיגדל את השערות. אבל יש מורה בשר, שיתמיד בעירת השם כל היום, עד לא יצויר בליבו עירה מדבר זולתו. כמו שאמר החסיד, בושתי מעירת אלוקיי שעירה זולתו. כי הירא מדבר גדול לא יפנה בעת ההיא לעירה קטנה. אני קצת אסביר מה שאני רואה פה. אדם הולך למלחמה, הוא מפחד, ברגע הראשון הוא מפחד, נכון. אבל איך הוא מחנך את עצמו להתנתק מהפחד הזה? קודם כל, כמו שראינו, תזכור את ההיסטוריה וככה וככה, אבל נראה בפעם הבאה גם את מה שיהודה המכבי תמיד הלכו למלחמה, מה שהוא אמר. אבל חוץ מזה תדע לך, התעורר בך עכשיו האובייקט של יראה. יש יראה אחת שהיא נפלאה, והיא חייבת לכל אדם, כל אדם צריך להצטרף ליראה הזאת, זה יראת השם. כשהתעורר בך האלמנט הזה של היראה, תכוון, תנתב את זה ליראת השם. כן, אני לוקח את ה... פתאום אני פוחד מבשר בדם, אבל מי הקודש ברוך הוא לעומת הבשר בדם שאני מפחד ממנו? כי הירא מדבר הגדול לא יפנה בעת ההיא ליראה קטנה. טוב, עכשיו אני רוצה פה להראות לכם קצת את מה ש... מה שהוא כתב במאמר שלו. איך אני נראה, איפה זה? תראו, משה דיין היה לא אדם מהמפד"ל, ולא... לא יודע כמה מצוות הוא קיים, אבל הוא היה בהחלט מצביא גדול. בדרך כלל, פעם מלחמת יום כיפור הוא קצת נשבר, אבל באופן כללי הוא וגם היה נאחז בתנ״ך, זה מעלה מאוד גדולה שלו. לכן כשהיה בישיבת מרכז הרב בימי השמחה, ביום ירושלים וביום העצמאות וכדומה, תמיד רבי יהודה מאוד היה משבח אותו ואומר, אני היה אומר, אבל הוא היה אומר באופן מאוד מדויק, כשאמר כבוד הרב הראשי, לפני שהוא מתחיל לדבר, כבוד הרב הראשי, כבוד ראש הממשלה, כבוד הנשיא, כבוד שר הביטחון הצבאי, ככה הוא אומר, כי שר הביטחון האמיתי זה הקדוש ברוך הוא. אבל תראו מה שהוא כותב, יש לו איזה נאום שהוא נאם לפני קציני צה"ל, והוא אומר, הוא מספר שהוא היה באיזו אספה של המזרחי בהיכל שלמה, שאלו אותו אנשים ביידיש, ווס וזיין דה סוף, מה יהיה הסוף? תגיד מה יהיה? כל הזמן מלחמות, כל הזמן בעיות. מה יהיה הסוף? אז הוא לוקח את המילים האלה, הוא אומר, כשהוא מתחיל להסביר, הוא אומר, אתם אומרים מה יהיה? אז הוא אומר, תשימו לב, למה אמרתי לכם מה יהיה הסוף? את הסוף השמדתי, השמדתי, למה? עשיתי זאת מפני שנראה לי שהדגש בשאלה היהודית זו הנה על דרך, על הדרך ולא על היעד הסופי. על התהליך ועל המאבק ולא על התחנה האחרונה. התחנה האחרונה אנחנו יודעים מה שכתוב בתנ"ך זה מה שיהיה. אנחנו מדברים מה יהיה, איך, מה יהיה בהמשך המאבק הזה. המנוחה והנחלה היו לעמנו שאיפות נחשפות ולא מציאות. אם מדי פעם השגנו אותם, היו אלה רק תחנות ביניים קצרות. שאיפת רוח המאפשרת לגור כוח ואומץ להמשך המאבק. יתר על כן, חושבני כמוסף סוף בחיי העמים הוא מושג שלילי. מוטב לומר מה יהיה מאשר מה יהיה הסוף. אחר כך הוא מסביר. שאלה נולדה עם העברי הראשון אברהם. ליתר דיוק, כאשר היה אברהם, עוד לא היה אברהם. היה אבל להיחס בארץ, כאמור, קום מתהלך בארץ, לא קרא לך, ומרבה. לתכנן לבניו את ירושתם, מולו היו לא פחות מעשרה עמים, הקני, הכניזי, הקדמוני, הרפאים, האמורי, הכנעני, הגרגשי, הגיוסי, אילו היה יהודי אחד בעולם כולו. מצב זה באופן טבעי הדיגה אותו הבעיה הדמוגרפית. הוא כבר זקן, ילדים אין לו, ואז העברי הראשון אברהם נשא את עיניו לשמיים ושאל את השאלה היהודית, מה יהיה? ובין שיחו אל עליון, קונה שמיים וארץ, השיב אל אברהם במחזה למור, אל תירא אברהם. מה הכוונה? מה זה אל תירא אברהם? משמעותו של אל תירא, אני עוד אשוב. בינתיים ברצוני להמשיך ולומר, כי גם בדור השני בימי יצחק, לא נפתרה בעיית היהודים. יצחק הסתובב עם אשתו רבקה בגבול מצרים, אחר כך בארץ פלישתים. בימי רעב רצה לרדת מהארץ אחר, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תרד מצרימה. אחר כך היו לו סכסוכי מים עם השכנים עד שהתייאש להגיע להסדר של גבולות מוסכמים ופתוחים. ואז נגלה אליו האלוקים בלילה ויאמר, אנוכי אלוהי אברהם אביך אל תירא. אל תירא התחזק. והיה למוטו של עמנו, אל תירא עבדי יעקב. כאן רצוני לעמוד על משמעותם של הדגה היהודית אל תירא והדגה היהודית בכל הדורות, דגה כפולה, חרדה לפרט, מפחדים, לאיש היהודי ולכלל העם. הדאגה לגורל הפיזי של היהודי, להמשך הרוח של האומה היהודית, גורל הפיזי של יהדות העולם וכו' וכו'. יש לנו הרבה דברים שאנחנו צריכים לחשוב עליהם. חושבני לכן שהתשובה היחידה הבסיסית שביכולתנו לתת לשאלה מה יהיה, הנה נמשיך להיאבק. נראה לי כי בעבר כן גם עכשיו, התשובה לשאלת מה יהיה להתרכז בהבטחת כושרנו לעמוד בפני קשיים, ביכולתנו להתמודד יותר מאשר בציפיות לפתרונות מוחלטים וסופיים לבעיותינו. אין לנו פתרונות. אנחנו נמשיך להיאבק עד אחרית הימים. עלינו להכין את עצמנו נפשית ופיזית לתהליך ממושך של מאבק, יותר מאשר לקביעת לוח זמנים להשגת המנוחה והנחלה. וכשזה צריך גם להבין את האל תירא עבדי יעקב. אל תירא אין פירושו על דאגה. אמירה של הבורא לעם היהודי לא באה לתת להם פוליסת ביטוח ולומר, אין לכם מה לחשוש, תסמכו עליי, אפתור לכם את הבעיות. אלא להפך, אל תירא עבדי יעקב משמעותה יעקב, אל תהיה ירען, אל תהיה פחדן. גזור נגזר עליך להיות במאבק מתמיד וחלילה לך מלהיכשל בפחדנות. ואז הוא מדבר אל הקצינים ואומר, אני יודע שאתם יודעים לתכנן כל מיני דברים, אתם בהחלט מצטיינים בזה, אבל כולכם יודעים שאם מתכננים דבר בפחדנות, זה יהיה כישלון. אנחנו צריכים לדעת שהמאבק הזה הולך ונמשך עד סוף כל הדורות, וכל הזמן אנחנו צריכים להתעצם לפי הדברים המתחלפים, ולהתנחל ולהתעצם, ואז אומר העם היהודי נכן באמצעים שאפשרו לו לעמוד במאבק, האחד הוא האמונה, משה דיין. כוונתי איננה דווקא לאמונה הדתית, אלא לאמונה מול הייאוש, לאמונה בגורם אנטיביוטיק שהוזרק לרוחה של האומה הישראלית שנמהל בדמה מיומה הראשון והעבור עלייך והערך מתבוססת בדמייך ואמר לך בדמייך חי. קיבלנו זריקת אנטיביוטיקה נגד הפחד וכוחות להמשיך את המאבק. והשני, אל תראה, הוא בסיס התנאי ליכולת לעמוד במאבק. לכל נוכל לו. אז אחר כך הוא מסיף פה עוד כמה דברים, אבל אני חושב שהוא מאוד צודק. וזה אמנם בסופו של דבר, בשלבים יותר מאוחרים, אז הוא בעצמו יזם כל מיני אפשרויות של שלום וכדומה, אבל ברקע הוא ידע בהחלט שהכל זה דברים חולפים. ויש מאבק. העולם נאבק בנו ואנחנו נאבקים בעולם. זאת המציאות. לכן לא נשלה את עצמנו פתאום שנעשה ככה וככה וככה, אז יהיה... נגמור את הסיפור. אין, אנחנו, כל מעיינינו צריכים להיות כמו שהוא כאן נוציב את הדבר הזה, זה נכון. אל תראה, הכוונה לא להיות פחדן, אתה תדע לך שבסך הכל מולך, כמו שאמר מקודם, ראינו במה שאלישה אמר, יש לך טנקים ויש לך גם רכב אש וסוסי אש, ואנחנו ננצח בעזרת השם במלחמות האלה. אם רק מנהיגנו ילמדו קצת את הדברים האלה, ומנהיגנו יבינו שאנחנו באמת נמצאים בהמשך של מלחמה, ולא בזה חפוגות של שלום.